מאזינים למשחק מקדים עם ערן סלע.
שלום ערן סורוקה, מעריב.
שלום ערן סלע, מה העניינים?
הכל בסדר, הזדמנות לדבר על NBA קצת, כי מייקל ג'ורדן הפך להיות הבעלים של שרלוט ממש לא מזמן, ואני רוצה לשאול לדעתך מה הולך לקרות בקבוצה הזו, אולי לא בחודש הקרוב, אבל בעונה 2-3 עם מייקל ג'ורדן כבעלים, איפה יבוא השינוי, במה היא תתאפיין, דברים כאלה.
קודם כל, למען הרשמיות זה עוד לא קרה, זה
עוד לא קרה. אוקיי.
הוא הגיש הצעה לרכישת הקבוצה מהבעלים הקודם בוב ג'ונסון, שהיה בחובות, שהקבוצה נכנסה תחתיו לחובות, ולא ממש הצליח גם מקצועית. והוא היה, ג'ורדן החזיק ב10% מהמניות, ועכשיו הוא יהיה הבעלים. דיוויד סטרן יעשה איזשהו הליך אישור מזורז, ובעצם בפעם הראשונה בקריירה ג'ורדן יהיה בעלים, אבל זאת לא תהיה הפעם הראשונה בקריירה שג'ורדן צריך לקבל החלטות שאין לו על המגרש. הוא עשה את זה בוושינגטון עם דאג קולינס לפני 10 שנים, פחות או יותר, וגם בשרלוט בעצם, מאז 2006, הוא מכונה נשיא לענייני כדורסל או משהו כזה.
כן.
מה שאומר שכבר חלק מההחלטות היו שלו, ואולי לא החלטות שאוהדים ושרלוט תרצו לזכור.
תגיד, בקטע הכספי, איך זה בא לידי ביטוי? כמה כסף צריך לשלם מהכיס שלך כדי להפוך להיות בעלים של קבוצה כמו שרלוט?
קודם כל ג'ורדן, בוא נגיד שדעתי ג'ורדן יכול להיות בעלים גם של קבוצות יותר עשירות משרלוט, אבל לצורך העניין, במקרה הספציפי הזה, מדובר על קבוצת רכישה, ג'ורדן ועוד מספר אנשי עסקים, שקנתה את המועדון ב-240 מיליון דולר, שזה שווי די נמוך יחסית לקבוצת NBA, בוא נגיד שהממוצע עומד באזור ה-300 מיליון, לקבוצות העשירות באזור כמו הלייקרס, הסלטיקס, הניקס, באזור ה-500-600 מיליון, והקבוצות הבאמת עניות באזור ה-200.
נגיד סקרמנטו של עומרי כספי, איפה בערך היא משתלבת במספרים האלה, אתה יודע?
אני לא בכל את הנתונים המדויקים, אבל היא אחת מהקבוצות שעולות פחות. אני חושב שבאזור
ה... איך הוא לא קפץ על כספי, ג'ורדן? זה, אתה יודע, גם יותר זול וגם קבוצה עם עתיד אולי, לא?
אבל ג'ורדן שחק באיזה מכללה?
כן, 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 זה נכון. אין לו מה לחפש שם, זה נכון.
כן, תשמע, האמת שהוא גר בשיקגו, וחלק מהביקורת עליו בשרלוט הייתה שהוא גר בשיקגו והוא בקושי בא למשחקים.
אז הוא רוצה, כן, אבל הוא רוצה ככה להיות קרוב לבית, למקום שהוא גדל.
עכשיו הוא לוקח את הקבוצה והוא עובר לפרונט, ומה שאם דיברת על מה שיקרה שם, אז אם נזכרנו את התקדימים הקודמים של ג'ורדן, אז בוושינגטון, כשהוא היה סמכות מקצועית, זה היה בשנים האחרונות שלו כתקן, והוא החליט שם לבנות קבוצה שהולכת להגיע לפלייאוף כאן ועכשיו, הוא ביטר על שחקנים צעירים ומבטיחים, כמו ריק המילטון, הוא הביא שחקנים ותיקים, את צ'ארלס אוקלי בעונתו 17 ב-NBA, ועדיין הוא לא הצליח לעלות לפלייאוף, ומה שקרה זה כשהוא עזב את הקבוצה, אז נשארה שם קבוצה מאוד מזדקנת, בלי סיכוי להגיע לשום דבר. אבל בשרלוט אני חושב שג'ורדן יעשה הכי נכון אם הוא ייתן לחבר שלו בשם לארי בראון שמאמן את הקבוצה להמשיך ולעשות את מה שהוא עושה, כי אם אתה מסתכל על זה כקבוצה שהתחילה ב-2004 את דרכה ב-NBA ומההתחלה לאט לאט באמת נבנית בלי לקחת חוזים מופרכים של שחקנים מיותרים עם כל ההחלטות שבאמת היו על בנייה לעתיד, אז אתה יודע, שחקן כמו ג'רלד וואלס שהגיע לקבוצה ממש בתחילת דרכה הוא היום הכוכב הגדול שלה.
כן.
ואפילו ייצג אותה באולסטר פעם ראשונה. ולידו, הודות לטריידים שהיו בשנתיים האחרונות, יש לו צוות טוב. בוריס דיאו משחק שם, וסטיבן ג'קסון הגיע השנה, וטיירוס תומס הגיע השנה. וזאת קבוצה שבהחלט מסתובבת באזור 50% שבפלייאוף, במזרח זה אומר שאתה בתמונת הפלייאוף. והשאלה מבחינת ג'ורדן זה כמה הוא ילחיץ את המערכת. כי ג'ורדן...
הוא ילחיץ, לא?
הוא ילחיץ. השאלה עד כמה...
לא נראה לי שהוא מסוגל לשבת בצד בשקט, לאורך זמן.
תשמע, הוא לא מדבר עם עיתונאים, אבל הוא יושב בצד ו... אתה יודע, תחשוב שאתה איזה ג'רלד וואלס כמה, לא משנה שאתה אולסטאר, אתה בא מאלבמה, ואתה בכל זאת שחקן שבוא נגיד לא מזהים אותו בכל בית ב-NBA, ואז במייקל ג'ורדן יושב לידך ואומר לך, תעשה ככה וככה.
אתה יודע, זה מעורר אותי לשאול אותך את השאלה, בעצם איך מתאפיינת התקופה של ג'ורדן אחרי הפרישה, לעומת התקופה שלו כשחקן? כשחקן אנחנו יודעים שהוא היה מעורב בכל מיני עניינים, פרש, חזר, שערוריות כאלה ואחרות. אחרי הפרישה, מה שקט איתו יחסית, לא?
כן, אם אתה זוכר את השערויות של ג'ורדן כשחקן, אז אם אתה משווה את זה אפילו לשחקנים כמו קובי בריינט או קרמלו אנטוני, אז אני חושב שיחסית השערויות של ג'ורדן, כל אותם עניינים זוגיים וענייני הימורים וגולף
וכו',
עברו די בשקט יחסית. ג'ורדן, אני חושב, היה טפלון. אתה צריך לזכור, אנחנו מדברים על 91 עד 98 האליפויות שלו, לא היה מדיה חברתית ולא היה אינטרנט כמו שיש היום, ברמה של חודרנות וברמה של כמות כלי תקשורת שהייתה מחטטת לך בחיים. זה היה מסב יותר טוב מהיום. ובאמת, מאז שהוא פרש, אז הוא קצת יותר נחבא אל הכלים עד כמה ששחקן כמו הוא יכול להיות. ועכשיו באמת חוזר לפרונט, ויש בזה הרבה דברים. אני חושב שאם הוא ייתן לבראון להמשיך לבנות, להמשיך להדריך את הקבוצה כמו שהוא יודע, בסוף הוא גם יגיע לפלייאוף.
אני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו מדברים על NBA, ככה שיחה קולחת, בלי קשר לעומרי כספי, סוף סוף, אתה יודע, עם כל הכבוד, ככה קצת, יש גם NBA בלעדיו. לשאול אותך על משהו אחר לגמרי, היכל התהילה, שם בוחרים הרי שחקנים, מועמדים, אנשים, מאמנים וכולי שתרמו לכדורסל, אחת לשנה בעצם. יש בחור בשם דניס רודמן, שלא, שעברו כבר 10 שנים מהפרישה שלו, ולא נבחר, ולא מועמד אפילו, כאשר למעשה יש לו את כל הנסיבות המקצועיות, כן להיבחר. זכה באליפויות, אתה יודע, היה מלך הריבאונדים כמה שנים רצופות, עשה דברים גדולים ב-NBA. מה בעצם קורה עם הסיפור הזה? האם באמת לא בוחרים, לא מעמידים אותו לבחירה, כיוון שהוא, הוא, כמו שהוא, אתה יודע, משיגנה?
אני חושב שאם אתה מסתכל על הבחירות של השנים האחרונות, או בכלל, יש הרבה ביקורות על תהליך הבחירה של אחד התהילה, מדברים על זה שצריך לפתוח את זה יותר לקהל, שזה סוג של גילדה סגורה שבוחרת את עצמה, אבל אם אתה מסתכל על השחקנים שנבחרו, זה שחקנים שהם קונצנזוס כמעט בשנים האחרונות, פטריק יואינג, והקימו לג'ון, וקרל מלון, ועכשיו סקוטי פיפן, וכמובן מייקל ג'ורדן, וג'ון סטוקטון, ומג'יק ג'ונסון. ואלה שחקנים שבוא נגיד לא תמצא חולק על גדולתם. דניס רודמן, אני אישית חושב שהוא צריך להיות בהיכל התהילה, אבל אני חושב שיש עוד כמה שחקנים שפוספסו כשלא נבחרו בשנים האחרונות. ורודמן לצורך העניין, נכון שהוא היה חלק משושלת של ג'ורדן, נכון שהוא היה מלך הריבאונדים, אבל גם רודמן, בוא נגיד שאם אתה מחפש נסיבות מקלות לזה שהוא לא ייבחר, ההתנהגות שלו מחוץ למגרש ולעיתים גם עליה לא הייתה ממש המודל האידיאלי לספורטאי. הוא היה מחוץ למגרש, הוא היה חי חיי הוללות ויעשה כל מיני דברים עם כל מיני נשים. ועל המגרש הוא היה שחקן שיש שיכנו אותו פרובוקטור. שיזכרו הרבה קטטות מהתקופה שלו, ככה ש... שוב, אני חושב שרודמן, אם מדברים על גבולות של קונצנזוס, רודמן נופל קצת בחוץ. וזאת אולי הסיבה ש... שוב, אם דיברנו על שמות ש... אתה יודע, מודלים לחיקוי עבור כל אדם, אז אולי רודמן...
הוא לא אחד מהם.
הוא, תשמע, מי שרוצה ללמוד לקחת ריבאונד, מוזמן לראות את כל הקבצות של...
כן, זה נכון.
מוזמן לראות דברים אחרים בכדורסל, שיראה אנשים אחרים.
ערן סורוקה, מעריב, תודה.
תודה, תודה, ערן.